עסקנו בשבוע שעבר בגדותו של יצחק. מקצר הזמן השארנו גם שאלה אחת פתוחה בתוך הדברים. הייתה זו השאלה לגבי ההבדל ביחס של הקדוש ברוך הוא לאברהם ולשרה. כאשר לאברהם ולשרה יש לכאורה את אותה הבעיה, שניהם צוחקים למשמע הבשורה הלא הגיונית על הולדת יצחק לבן 100 ולבת 90, ועל שרה, אודות שרה, יש נזיפה. למה צחקה שרה לאמור? וצחוקו של אברהם עובר לחלוטין לסדר היום. את הדברים הללו התארנו פתוחים קצת בסוף, וגם הפעם אני רוצה להגיע אליהם רק בסוף השיעור. אני מקווה שהפעם כבר נוכל להגיע אליהם באמת. אבל אני מבקש הפעם להמשיך ולעסוק מתוך דמותו של יצחק בפרשה האחת שהיא לכאורה הפרשה השונה מכל פרשיותיו של יצחק. משלוש הפרשות הגדולות שקצת הסתובבנו סביבן בשבוע שעבר, פרשת העקידה, הגדולות גם הארוכות העוסקות ביצחק, פרשת העקידה, פרשת הנישואין הארוכה ופרשת הברכות של הפרשה שלנו, הן שלוש הפרשות המרכזיות בעולמו של יצחק. ישנה עוד פרשה אחת שנחזית בין הפרשיות, והיא שונה באופייה מן הפרשות האחרות. המשותף לשלוש הפרשיות שהזכרנו כרגע, ונגענו בזה בפעם הקודמת, הוא שבשלושתן יצחק אבינו הוא מרכז הפרשה, הוא הדמות המרכזית שסביבה כל הפרשה סבא, אבל הוא עצמו כל הזמן נפעל, פסיבי לגמרי. הוא זה שעליו מדובר, דואגים לנישואיו, והוא איננו עושה דבר וחצי דבר. כל כך בשונה מיעקב, הוא הבן הנעקד, הוא המרומה בברכות. וביחד עם זה, בשלוש הפרשיות, כך הזכרנו, הוא הפסיבי, אבל בכל השלוש האלו, תחילתן של הפרשיות מדאיג מאוד, מפחיד מאוד, הוא הולך להישחט. הוא כמו יעקב, כמו רבקה, כל העסק הוא חשש אחד גדול שמה כל העסק יתגלה עוד בשלב מוקדם. כל המקרה הזה שבו מוצאים את רבקה יכול היה להסתיים אחרת לגמרי, אבל בכל הפרשיות האלו, גם אם תחילתן מפחידה מאוד, סופן בכל המקרים מגיע לאיזשהו סוף עצום גדול. הפרשה השונה מכל הפרשיות לכאורה, והיא נחזית באמצע, היא פרשת הבארות, שנמצאת גם כן אצלנו בפרשה שלנו בתולדות. מפני העיסוק בברכות ובבכורה, לפעמים פחות מדי עוסקים בפרשה הזאת. אני מבקש לעסוק הפעם דווקא בפרשה הזאת. נדמה לי שגם הדברים שהועלו לי קודם על ידי אבי, וגם העיסוק בתוכנם של הדברים הבאים, שייכים מאוד לדמויות הגדולות האלה שהוזכרו בתחילת הדברים. ויהי רעב בעת. מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם, וילך יצחק אל אבימלך מלך פלישתים גרר. רעב בארץ מלבד הרעב אשר היה בימי אברהם, כל אחד מאיתנו זוכר ממילא אחרי הקדמה כזאת של הפסוק מה היה אצל אברהם בהם. רעב ומסקנה הגיונית יורדים מפריימה. ומכאן מסקנה הלכתית, רעב מהווה סיבה לירידה מן הארץ בגין הרעב. צריך הגדרה מדויקת למושג רעב, אבל כשזאת תהיה קיימת, יש ירידה מן הארץ בגין הרעב. גם ספר המקראי בקדש מזכיר שזה רעב, שמל הרעב שהיה בימי אברהם. אבל יצחק לא הולך עכשיו לצאת מן הארץ, הוא קודם כל הולך לגרר. זה בהחלט יכול להיות בדרך, אבל זה גם בהחלט יכול להיות, כפי שמסבירים רוב הפרשנים, כך למשל הרמב"ן, ניסיון הישרדות של יצחק בארץ. ניסיון שאגב לאברהם לא היה מה לנסות, בזכותו של אברהם יש את האפשרות ליצחק לנסות לנצל את הקשרים הטובים שפיתח אברהם עם מלך גרר, את הברית שנכרתה בבאר שבע בין אברהם לאבימלך, לנצל את הברית הזאת כדי להתנופף עכשיו בצילו או בצל חצרו של מלך גרר ולהישאר בארץ. גם אם בגרר, עכשיו יישאר בארץ. ויראה אליו השם, ויאמר אל תירד מצרים. או שקבלת הפנים מראש לא הייתה טובה, או שבפועל זה לא עוזר, כי הרעב קשה גם שם, ואין למלך גרר מה להציע. אל תירד מצרים, שכון בארץ אשר אומר אליך. וכאן הפסוקים כל כך מוכרים, שאולי לא שמים לב לקושי הגדול שהולך להיות פה עכשיו. גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך, כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל, והקים אותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אבי. ונעזוב רגע את ההמשך. וירא אליו השם, אני חוזר, ויאמר אל תרד מצרים. אתה עולה תמימה. אברהם אבינו נולד בחוץ לארץ, עולה לארץ, אבל בחרפת רעב צריך לרדת, הוא יחזור. אגב, לא כל הפרשנים וגם לא דעה אחידה בחז"ל יש לגבי היחס לירידתו של אברהם עצמו. הרמב"ן למשל טוען שחטא חטא אבינו בירידתו. אבל גם אברהם, גם יעקב, צריכים לדלג בין הארץ לחוץ לארץ ותמיד בעל כורחם. יעקב אבינו כבר זוכה ונולד בארץ, אבל פעמיים הוא צריך לרדת ממנה בעל כורחו. פעם אחת מפני אחיו, ופעם אחת מפני הרעב ובשביל לראות שוב את בנו. אז זה יהיה ירידה עד סוף ימיו. יצחק הוא היחיד שיוולד בארץ, שימות בארץ, שכל דרכו תהיה בארץ. ובהמשך הפרשה נגלה עוד הרבה יותר מזה. יצחק הוא האב היחיד שפועל בארץ כארץ, כחקלאי, כאיש שדה. אברהם בונה מזבחות, נוטע אשל בבאר שבע, אנחנו לא פוגשים אותו לא זורע בארץ, לא מציב נתיבים בארץ. הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים את אברהם עוסק באחוזה בארץ, היא כשהוא קונה באחוזת קבר כדי לקבור את שרה. גם יעקב, אנחנו פוגשים אותו לוחם בארץ, אותו ואת בניו. הם באים ומסתובבים, ויהי חיצת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב. פוגשים את יעקב בונה מזבחות בארץ, פוגשים אותו ואת בניו רואים צאן בארץ, אבל לא פוגשים לא את אברהם ולא את יעקב זורעים בארץ. יצחק כל הזמן בשדה. גם את התפילה שלו הוא מתקן בשדה. שמה הוא יוצא לסוח, וככזה תפגוש אותו רבקה. גם את עשיו הוא אוהב, כי הוא בשדה. והוא זה שיסביר לעשיו מה עושים בשדה, ואיך חוזרים מן השדה. יצחק בכל הפרשה הזו יתגלה כאיש האדמה, איש הארץ. עוד מעט נגיע לזה. וכאן הוא מצווה בציווי, שנחזור רגע לפסוק, הוא קשה מאוד. שכון בארץ אשר אומר אליך. גור בארץ הזאת. ואני לא מבין. אשר אומר אליך, פירושו שזה נעלם. אתה לא יודע על מה מדובר. אשר אומר אליך הופיע בעתידה. ולך לך אל ארץ המוריה והעלה שם לעולה, על אחד ההרים אשר אומר אליך. אתה לא יודע. שם אתה תראה. וכדי לראות אנחנו זוכרים, אברהם היה צריך איזה ענן קשור על ההר שם, הוא ויצחק, אתה תראה כבר. שכון בארץ אשר אומר אליך, גור, ואני לא עושה ככה בהבדל בין שכון לגור, שמחייב הבנה עוד רגע, גור בארץ הזאת. כלומר, אני יודע על מה אתה מדבר. אז מה פירוש בארץ אשר אומר אליך? קשה להניח שמדובר פה על שתי ארצות. אתה תשכון באיזושהי ארץ נעלמת עכשיו, ותגור בארץ הזאת. כאשר אומר אליך והזאת, אלה שני מושגים אחרים לגמרי. ואם מדובר כפשוטו של מקרא על אותו ארץ, על אותה ארץ, על מה מדובר פה? למה היא נקראת בשני תארים סותרים? אנחנו אגב בדרך כלל מבינים שכון וגור באולי שתי צורות, אולי צורה אחת, שכון אולי יותר עושה לנו משהו עם שכינה, שכון, גור ומגורים, אולי שכון יותר קבוע מלגור כמו גר, אבל כך או כך הקושי המרכזי הוא היחס לארץ. היחס הוא כאל ארץ נכספת, נעלמת, שאתה עוד תצטרך לגלות אותה ועשיבה, או כארץ מאוד מאוד קונקרטית. זאת. זאת זה דבר שאפשר להצביע, זה איני ואנווהו, זאת, בארץ הזאת הזאת. אולי לפני שנתקדם בכלל, מיד נחזור לפסוקים, נראה שניים מן הפשטנים, איך הם ניסו לפרש כאן. כאן הרמב"ן שפשטן מנסה להסביר את הדברים, הרמב"ן מתחת לפסוקים משמאל. הוא מנסה אולי באמת ללכת בדרך שטיפה רמזנו לה, להבדיל בין הארצות. כלומר שיש ארץ אחת אשר אומר אליך ויש הארץ הזאת. זה מאוד קשה, כי הרי לא מדובר איתו על ארץ ישראל ועל ארץ אחרת. אלא כנראה יש הבדל בין חבלי ארץ וחבלי ארץ. הוא מציע כך, כאן בארץ הזאת אשר אומר, סליחה, כאן בארץ אשר אומר אליך, הרמב"ן את מה ששאלנו שואל בצורה ברורה מאוד, אין טעם שיאמר בבת אחת, כאן בארץ אשר אומר אליך גור בארץ הזאת. שאלה ברורה, אין טעם שיאמר בבת אחת, זה טעם שדיסטו, הוא לא יכול לומר את זה יחד, אומר אליך וזאת. אבל פירושו, אל תראה את מצרימה, ושכון כל ימיך בארץ, וכאן כדאי לראות, זה קשה מאוד הרמב"ם, ושכון כל ימיך בארץ, שאומר אליך בכל פעם ופעם, על פי השם תישא ועל פי השם תחמם. ואתה, גור בארץ הזאת, כלומר פלישתים, כי גם היא בסוף תחשב לארץ הכנעני. רק אסביר את הרמב"ן, הוא קשה מאוד, הוא עצמו אומר אחרי זה שזה קשה. והרמב"ן מציע כך, אתה עכשיו הגעת לגרר, אתה מסתום ממעדית לשבת בירושלים, לשבת לא בקטע שהוא שייך לפרני פלישתים, למרות שקדושת הארץ תספח את זה גם להיות באותה קדושה של ארץ ישראל. לכן עכשיו אתה בארץ הזאת, ואתה עוד תשכון על פי השם בארץ, כלומר בחלק הארץ שאומר אליך בזמן שאפשר יהיה לומר לך, סע לשם, תחנה שם. ככה הרמב"ן מכיר. אבל זה מאוד פשוט. הרמב"ן ניצל פשוט את האפשרות היחידה שהוא ראה כאן, להבחין בין ארץ אחת שבה אתה גר, וארץ אחת שבה תשכון שתרצה. ולכן הארץ הזאת זה חבל הארץ הזה מתוך הארץ. מאוד מסובך בפירוש. הפורמה למשל מפני שלא יכל לקבל את הפירוש הזה שהוא קשה, יציע את ההצעה הבאה. דרך יצחק אל אבימלך, בטעות על אבימלך כתוב, ליטול רשות ממנו דרך מוסר ואותו חפץ אז לצאת מארצו מפני הרעב. כי אבסולמו הוא עובר בגרר כבר במגמה לרדת למצרים. אבל אז הוא מקבל את ההוראה על תרד מצרימה, אי השיחה ללכת שם חסרון המראה פה. ועכשיו אני פיון של אבסולם. כי עניין כי אין מראה לצון אשר לעבדך. מה אני מציע לך? שכון בארץ אשר אומר אליך. פורנו טוען שאם נראה את ההבדל בין המילה שכון לגור, נוכל גם לפרש את הפסוק. שכון בארץ אשר אומר אליך, מה זה שכון? אנחנו חשבנו אולי ששכון זה דווקא יותר רוחני. שכון עשה מסכנות רואים למקנך. אתה לא מבין איך יכול להיות, איך אפשר לעשות מסכנות רואים? הם צריכים חציר, הם צריכים מספסת, הם צריכים עפר, אין פה כלום, רעב, חצורת. עשה מסכנות רואים למקנך, באותו המקום בעצמו שאומר אליך לגור בו. לפי זה אגב הפירוש הוא כך, כי יצליח גם מקנה. וזה כי אומנם הסיבה שהיה בדעתו לשאת הייתה בגלל חסרון המראה. ואז נאמר לו, שכון בארץ אשר אומר אליך גור. זה הפירוש לפי החום. באותה הארץ שאני אומר לך לגור, זה אתה מסתדר אצל מלך גרר. כלומר, מלך גרר כנראה יכול לדאוג לזה שאתה לא תרעב. אבל המקנה לא יהיה טוב. אז אני אומר לך, עשה מסכנות רואים בארץ אשר אומר אליך גור. תגיד שזה הפשט. זה גם מסובך. זה גם מסובך. זה מסתדר עם שיטת הפורנו בכמה מקומות, אבל זה שתי צורות קשות מאוד לזה. והפסוק הזה הוא מאוד קשה, ואנחנו נגיע אליו בעזרת השם בהמשך של הדברים. אני משאיר את השאלה הזאת פתוחה, מה בעצם מצווה יצחק? אל תרד מצרימה, הבנתי. אבל אני הרי לא רוצה לרדת למצרים כי מתחשק לי. אני רוצה לרדת למצרים כי יש רעב. מה אתה מציע לי? ואני מציע לך, כל באיזושהי ארץ שאומר לך, גור בארץ הזאת. גם הפירוש הראשון וגם השני עדיין קשים לנו בהבנה. אני ממשיך בינתיים בפסוקים, נחזור לפסוקים ברשותכם. אברך אותך, ארפה אותך, צריך להבין, זה ניסיון קשה מאוד לעמוד בודד בבצורת, בגרר, שעוד רגע נראה שהיחס בא ליצחק יהיה שונה לחלוטין מהיחס שהיה בא לאברהם, ובגרר הזאת לשמוע שעוד יתברכו בזרעך כל גויי הארץ, והרביתי את זרעך ככוכבי השמיים. קשה מאוד, קשה אולי כמו שהיה קשה לאברהם לשמוע את זה שם, דברית בין הבשרים ולפניה. אני מדלג פה קצת על דלתי פה בשבן והנקודות על הפסוקים שיש באמצע, ואז ויברא יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה ההיא מאה שערים ויברכהו השם. מי אגב אמר לי יצחק לגרוע? אף אחד, זה לא כתוב בשום מקום. לי אגב גם אין שום ספק שאם מישהו מאיתנו היה מסתובב שם בארץ הנגב בגרר, גרר זה פחות או יותר שם באזורי אבא למיניהם, אם מישהו מאיתנו היה מסתובב שם בארץ הנגב ופוגש את יצחק בשנת בצורת מסתובב וסופך זרעים על אדמת הפרשים, הוא היה סבור את מה שלא נעים להגיד. אין שום היגיון עלי אדמות במה שהוא דומה לזה. אגב, אם היו שואלים אותו האם הצטווית על כך, הוא היה אומר חד משמעית אף פעם לא. זה לא נאמר לו, נאמר לו גור בארץ, כון בארץ. גם לשיטת הפורנו נאמר לו, תלך ופתאום תמצא הפסד באיזשהו חוק. לא נאמר לו, בשום מקום תתחיל לשפוך זרעים על הסלעים ותראה שלאט לאט הכל יסתדר. זה לא נאמר. רש"י עוד מדגיש את זה הרבה יותר. נחזור לפסוק, ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא מאה שערים. הכל בשנה ההיא, בארץ ההיא. אנחנו זוכרים, ויהי רעב בארץ. זה לא סתם ויהי רעב בארץ, נו, אבל בשטח ארץ שיש לא רחוק מים קצת. מדבר, שנה קשה, ארץ קשה. רש"י למטה, מתחת לפורנו, בשנה ההיא אף על פי שאינה כתקנה. זה לא נגב רגיל, שהייתה שנת רעבון. בארץ ההיא בשנה ההיא, שניהם למה לומר שהארץ קשה והשנה קשה? ומסתובב היהודי הראשון הזה, הצבר הראשון, הישראלי הראשון שנולד ומת בארץ, איש השדה הישראלי הראשון, ושופך זרעים על האדמה. ויגבי. וכולם אגב תמיד מתפעלים מהנס של ויימצא בשנה ההיא מאה שערים. ויברכהו השם. אני לא מתפעל מהנס הזה. אני לא חושב שאני יותר גדול. מלהוציא מהנגב מאה שערים. כבר הכל אחר. אני מתפעל מנס אחר לגמרי שעליו אני ארצה עוד מעט לנסות להגיע. מאיפה הכוח כביכול שיהיו מאה שערים בנגב? זאת לא שאלה של אדם מאמין. מאיפה הכוח לחשוב על ההבה המינה הזאת לזרוע בנגב בשנת בטוב? זאת השאלה שצריך להגיד. הנס הזה מאיפה הוא מגיע? הכוח הפנימי הזה לעשות את המעשה המוזר הזה, זה מאיפה הוא מופיע? ועל זה נצטרך לתת את הדעת בהמשך. ויגדל האיש, וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאוד. ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבודה רבה, ויקנאו אותו פלישתים. בפרשה הזאת יש משמעות מאוד גדולה עוד יותר מבחינתנו, כי זהו הסכסוך הארץ ישראלי הראשון. לא עם ישמעאל, עם פלישתים. עם ארץ פלישתים, ויש לזה משמעות גדולה. לא עם לבן בחוץ לארץ, לא עם בני לבן, עם פלישתים פה. ויהי לו מקנה צאן ועבודה רבה ויקנאו אותו פלישתים. הצאן מופיע רק אחרי החקלאות עצמה. ויקנאו אותו פלישתים, לא כתוב פה שהם קנאו אותו. כתוב שקנאו. זה מאוד הגיוני. מסתובב יהודי בנגב, מדבר, מתחיל לזרוע והמדבר מתחיל לפרוע. זה מעצבן. זה בהחלט יכול לגרום קנאה. אבל לא כתוב פה שום דבר הזה. נגד קנאה, אגב, יש כל מיני תפורות לפעול. אפשר לדבר, אפשר להידבר, אפשר להסביר. אבל הקנאה הזאת לא הסתיימה כך. וכל הבעירות אשר חפרו עבדי אביו, זוכרים את אביו. אביו ופלישתים יש ברית. אגב, הברית כוללת לא רק שתצחק לפחות כמה דורות קדימה, אם תזכור לי ולמימי ולנכדי. כבר באמצע שם, ראיתי פעם מישהו והלצה אומר באחד אבותי, מעולם הם לא התחייבו לבן. הם התחייבו לי, למין ולנכד. על הבן הם התחייבו לדלג. אבל בכל הבעירות אשר חפרו עבדי אביו, בימי אברהם אביו, אברהם נשיא אלוהים בארץ ישראל, לא רק בימי פלישתים, בימי בני חת, בימי כולם, שם הוא נושא העשר, דיבר שבע וקורא בשם השם אל עולם. סיתמום פלישתים, וימלאו מפר. וחייבים פה לנסות להבין את הלוגיקה. אנחנו בנגב, אנחנו בשנת בצורת. לסתום את הבעירות, זה לא דבר שהוא מלחמה ביצחק. זה קודם כל הדבר הכי פחות הגיוני ליושבי הנגב עצמו. אתם רוצים, קחו אותו, תזרקו אותו משם, ותנסו את הבעירות. מה פתאום לסתום בעירות בנגב בשנת בצורת? מה פתאום לסתום בעירות בנגב לא בשנת בצורת? בעירות שחפרו עבדי אביב, בלי שום סנטימנטים, לא לעבדי אביב, לא לברית מים. יודעים מה אומרים מים, בשאלות. לסתם בעירות. אז זאת כבר לא סתם קנאה. זאת קנאה שמעבירה גם על הדת. נראה הלאה איך זה ממשיך. ויאמר אבי מלך אל יצחק, לך מעמנו. זאת לא רק קנאה, זה לא נסתר במים. הבעיה היא אחרת לגמרי, הבעיה היא שאתה חי. ופה. ופה לא. לך מימן. כי עצמת ממנו מאוד. אגב, את הפסוק הזה אפשר להבין בשתי צורות. הולך מימנו, כי אתה עצמת ממנו. אתה יותר חזק מאיתנו, וזה כבר אמרנו מקודם, ולכן אנחנו מקנאים בך. אולי אפשר להסביר את זה קצת יותר בעומק. לך מעמנו כי עצמת ממנו מאוד, יש לזה עוד פירוש מזה. בוא נראה רגע את המדרש מצד שמאל, מתחת הצפון או ליד ראשית. ויאמר אבימלך אל יצחק, לך מעמנו, כי עצמת ממני. ופי חז"ל, זה לא מם היחד. אתה עצום יותר מאשר אנחנו. אלא זאת מם הסיבה. אתה יודע איך עצמת? ממני. כל גרוש שיש לך זה על חשבוננו. אתה עושק אותנו. אנחנו סובלים איתך. אמר לו, כל אותן עוצמות שעצמת, לא ממנו היה לך, ושעבר היה לך חג הקבקייה, וכדון אית לך קבקייה סגים, כמה ארוגות, כמה עדרים יש לך. אתה רוצה להסביר את הכל בכל מיני הסברים שאף אחד לא מבין? אתה רוצה לספר שפתאום המדבר מגיב אליך כי אתה יהודי? שאנחנו נקנה את זה? כל מה שיש לך זה מאיתנו. כל מה שאנחנו רעבים זה בגללנו. אבל אתם סתמתם את המים. אבל יכולנו לדבר על הירקות האלה יחד. לך מעמנו. זה מזכיר לנו את בני לבן, אחרי הדור של אביהם. בני לבן מדברים ויעקב שומע, ואת כל העושר אשר עשה מאבים. מאיפה בא לו העושר? כמה שנים בסך הכל חלפו מאז שלבן התחנן לפני יעקב וקבע עובדה, ניחשתי ויברכה מהשם בגללך? כל מה שיש לי הוא ממך. דבר אחד נוסף. כל מה שיש ליהודי הזה עם בניו, בגלל זה לנו אין. מוכר. התחיל בקנאה, עובר לסתימת בעירות, ממשיך ולך מעמנו. אבל יצחק שסוף סוף גילינו אותו פועל, חוזר להיות יצחק. אמרו לו לך, ויהי. יצחק, אמרו לו, הולכים להר המוריה, הולכים. מחפשים לך, מחפשים. וילך משם יצחק. מה וילך? תגיד להם מילה, הם משקרים. הכל לא הגיוני. היה לך כוח לזרוע מאה שערים, תגיד משהו. וילך משם יצחק. ויחן בנחל גרר, וייצא שם. ושם זה ממשיך. יש כאן שלוש נקודות, אבל שם זה ממשיך. הוא מקים שם באר, קוראים לה עסק. למה עסק? כי גם לשם הם הגיעו, התעסקו עמו. אפילו לא קוראים לה איזה שם עצמי, רק שם הקדשת שהוא מצריעו לו, אז מה אתם הולכים? ואן הפעם הולכים לבאר אחרת, קוראים לה סיסנה. כי שוב הצבנו אותו, אז הולכים. עכשיו מגיעים לבאר חדשה. איך כבר קוראים לה? לא באיזה שם עצמי. קוראים לה יופי שכבר לא רבים. בעברית דומה קוראים לה רחובות. עכשיו צריך הפסיקו לריב. אז אם הפסיקו לריב, אז אתה הרחיב השם לנו ופרים ובר. איזה מין הנהגה זו? רבים עד אז הולכים, רבים אז הולכים. כך נוחלים את הארץ. איש השדה, איש האדמה הראשון של ארץ ישראל. ויעתק משם, ויחפור באר אחרת ולא רבו עליה, ויקרס מהרחובות, ויאמר כי אתה הרחיב השם לנו ופרים ובר. ויעל משם באר שבע. זאת עיר השבועה, עיר כריתת הברית. ויראה אליו השם בלילה ההוא ויאמר אנוכי אלוהי אברהם אביך אל תירא כי איתך אנוכי וברכתיך ועיר ביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי. ויבן שם מזבח ויקרא בשם השם וישם והולו ויקרו שם עבדי יצחק באר. פעם ראשונה שגם לו יש עבדים משלו. ועכשיו זאת כבר באר שלו. וכבר לא הבאר של אביו בלבד. ואבימלך הלך אליו נגרר. באחוזת מרעהו ופיכול שר צבאו, אותם מילים, אותם טעמים, אותה מוזיקה של אברהם ואבימלך ופיכול שר צבאו. והם באים אליו עכשיו, הם בבאר שבע, זאת עיר שקורטים בריתות. ויאמר עליהם יצחק, זה יצחק שאף פעם לא מדבר. מדוע באתם אליי? ואתם שניתם אותי ותשלחוני מאיתכם. והם לא עונים לו, למה תמיד אתם היהודים מקדימים? איפה כתוב ששננו אותך? כתוב שקינני. המחלה שלכם ששונאים, ששונאים אותם קינו בנו. לא עונים. זה מאוד מעניין. יצחק מפתח פילוסופיה, לא אברהם ולא יעקב. כשלבן מתחיל עם יעקב ומרגיז אותו יותר מדי, אז יעקב אומר לו, בסדר, אנחנו נעשה ביזנס, איתך אין לי מה לדבר. העקודים, הנקודים, הברודים, אתה תקבל את זה, אני את זה, אל תדבר. יצחק מפתח פה עכשיו שיג ושיח. מדוע באתם אליי? ואתם שניתם אותי, ותשלחוני מאיתכם. והם עונים לו מה שהם לא ענו לא לאברהם ולא ליעקב. ויאמרו ראו ראינו כי היה השם עמך. זה מנצח מי שהשם איתו. ונאמר, ועכשיו שהם כבר כל כך נחמדים הפליטים האלה, תקשיב להם טוב אחרי כל מה שהם עשו ליצחק. שהיא נעלה בינותינו בינינו וביניך, היא נכרתה ברית עמך. אני זוכר כמה אנחנו עומדים בבריתות כאלה. אם תעשה עמנו רעה, הם מזהירים אותו, כאשר לא נגענוך. הרי לא נגענו בך אף פעם. וכאשר עשינו עמך רק טוב, בוא נשלח לך בשלום. אתה ברוך אותו. וגם יצחק חוזר להיות יצחק, ובמקום לענות להם שקרנים ולהוציא אותם מכל המקום הזה, הוא ממשיך הלאה. רוצים ברית, תהיה ברית. אומרים ללכת, הולכים. לחזור, עוברים. אתה ברוך השם. ומה היה? עד עכשיו לא הייתי ברוך השם. עכשיו אני ברוך השם. אתה ברוך השם. הגעתי אל המדבר ועשיתי מאה שערים. אז מאימנו עצמת. עכשיו פתאום נהיה תברוך השם. ועליי אתם מאיימים שאני אנהג רק מותכם יפה. פרשה משונה מאוד. מחייבת הרבה עיון, כי הסכסוך הארץ ישראלי הראשון, לא עם עם, אלא עם פלישתים. עם פלישתים שאיתם נסתכסך בדרך, במקרא, אולי גם אחרי. הרבה הרבה על אותם חבלים, סביב אותם דברים. והשאלה כאן היא, אני חושב זו שהצבנו בהמשך. רק מתוך השאלות שהצבנו בהמשך הפרק, נחזור בסוף לציווי שנצטווה יצחק, שכון בארץ אשר אומר אליך, גור בארץ הזאת. לדעתי בנוסחה הזאת, נמצא הפלא הגדול שמגלה יצחק ומגלה זרעו דווקא דרך יצחק, לא דרך אברהם ולא דרך יעקב, בהתקשרות שלו אל הארץ. הנס הגדול הוא באמת, כך נדמה, הכוח הזה שיש ליצחק פתאום להחליט. זה הרי מה שמשנה פה את כל המהלך, שהוא זורע בארץ ההיא בשנה הזאת. הקנאה הזאת שמקנאים אותו פלישתים מוסברת ברש"י על פי חז"ל בהמשך הדברים ברש"י. הפסוקים אומרים שיצחק הולך וגדל וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאוד. רש"י אומר כאן שני דברים. על המילים מאה שערים, מסביר למה זה נקרא מאה שערים, שעמדוה כמה ראויה לעשות, ועשתה על אחת שעמדוה מאה. זה עשתה. לקחו את הנתונים המקסימליים מבחינה חקלאית, ואמרו זה יכול להוציא אחד, ועל כל אחד שאמרו שזה יכול להוציא, זה הוציא מאה. זה מאה שערים. מאה שערים אין הכוונה עם מאה מקומות, אלא פי מאה מההסתברות ההגיונית החקלאית באותו מקום. ורבותינו אמרו, עומד זה למעשרות היה. קצת מוזר. יצחק איסר מעשות, מאה שערים, אחד חלקי מאה. וכאן התחיל עניין המעשות, מה רוצים? ואז כתוב, ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאוד, שהיו אומרים, זבל פרדותיו של יצחק, ולא כספו וזהבו של אבינו. מדרש, וצריך להבין מה רש"י רוצה שהוא מביא. כי לא נראה שרש"י מתכוון לומר שיצחק לבד בזבל פרדותיו היה עשיר יותר מכל ממלכת גרר. אז מה רוצים? זבל פרדותיו, מה זה חשוב הביטוי הזה? סדר הדברים נדמה לי הוא כזה. יצחק מגיע אל הארץ הזאת. פליסטים מקנאים אותו מסיבה מאוד מוכרת, בדרך לא ברורה. מגיע היהודי הזה אחרי מאות שנים, אלפי שנים, במקרה שלנו אחרי שהפעם הוא לא היה פעם, אבל ההיסטוריה חוזרת. לוקח חולות, לוקח מדבר, ועושה ממנו בית גידול הטוב ביותר שיכול להיות. בהתחלה הם מנסים לתת לזה המון הסברים. הכניסו חומר כזה, הכניסו חומר כזה, אבל זה לא עולה. זה מסביר איך על שער אחד ניסים פעמיים, שלוש, ארבע, חמש, מאה שערים על שער אחד, לא מסתדר. נוצרת קנאה. הקנאה בפירושה בהתחלה היא טריטוריאלית. אנחנו לא הצלחנו במקום שאתה כן. יצחק אבינו לא ביקש לפתור את המצב הזה, בעל כורחו הוא בעצם נותן. הביטוי הראשון שלהם הוא לעצור ממנו את האפשרויות החקלאיות. גם אם בשביל זה הם יהיו צמאים. מה שיבטא את השייכות שלו לארץ הזאת זה המים שבהם הוא יוכל להשקות את השדה הזאת כדי שיתניב מהשארית. אני מוכן למות בצמא, אבל את הפלא הזה שיסוסו מדבר ותהיה ותגל ערבה אני לא אתן. כי הפלא הזה הוא העדות לשאלה למי יש יותר חינם למקום הזה. וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאוד. לא היה לו יותר כסף וזהב מאבימלך, היה לו משהו אחר לגמרי. אמרו זבל פרדותיו של יצחק ולא כספו וזהבו של אבימלך. לנו יושבי הערים קשה להבין מה זה זבל פרדותיו, אבל חקלאי טוב לא יכול מן הסתם להירדם בלי הריח הזה של זבל הפרדות. זבל הפרדות הוא מה שמחבר אותי לארץ הזאת. למלך גרר הייתה בורסה שלא היה לאף אחד, אבל זה לא מחבר לקרקע. זבל פרדות לא היה לו אחד. יצחק הזה מגיע הנה בלי שום היגיון, בלי שום הסברים, נגד כל היגיון דמוגרפי וחקלאי. כל יודעי הדבר ומומחים בעלי שם ובעלי לא שם ועוד כל מיני דברים היו מן הסתם אומרים שמסתובב כאן אדם תימהוני, מוזר, שופך זרעים על טרפים, ומהתימהוני הזה פתאום יש חיבור לארץ. ועומד כרועה לכל ההתקשרות לארץ של פלישים. יצחק תפס את הנקודה ברגע הראשון. הוא עשה את מה שעושים מול הפלישתים בכל התנ"ך. די אם נסתפק בדוגמה אחת. כל ההיסטוריה יכולה הייתה להשתנות. אלמלא היה מגיע פתאום שם באצטדיון שגוליית עומד לבד, גוליית הפלישתי, אלמלא היה מגיע פתאום דוד כדי להחזיר את הממייה לאחים הגדולים, כי אבא שלח אותו לבדוק מה נשמע. הוא מגיע לשם והסיפור זכור לכולם, והוא רואה דמורליזציה, מורש, הכל נפול. במרכז עומד גוליית ואף אחד לא מעיד להתקרב אליו. חסר מלכות, שאול, אין אף אחד שמתקרב. דוד המלך מגיע ושואל מה הולך. הוא אגב לא שואל את זה בצורה כל כך סולידית. הוא שואל, מי האיש הערל הזה? אף אחד לא אומר לו, כך לא מדברים. כך הוא מתחיל. הוא אגב, בניגוד לגוליית, חולק על גוליית בלי שגוליית יודע. גוליית מחרף את מערכות ישראל. והוא שואל, מי האיש הערל אשר חרף מערכות אלוהים חיים? מערכות ישראל זה מערכות אלוהים. נקודה. הוא מבין שצריך פה איזשהו כוח, איזושהי גבורה. בניגוד לאחים הגדולים, בניגוד לסאול, הוא לא היה מעולם לשום בית ספר, לפיקוד או מטה, שום דבר. הוא פונה אל שאול ואומר לו, אני גומר את העסק. שאול שואל אותו, מה הרקורד? הוא אומר, הנה, יש לי רקורד ארוך. אני פעם ראיתי טון של אבא. אני אגב בשלב הזה כבר לא מבין איך לשאול היה כוח להמשיך לשמוע. שם במרכז הזה. והגיע פעם אריה גדול ודוב, רצו להציף את הטון, ועשיתי בום והאריה והדוב אף. אומר דוד המלך, מאוד הגיוני, גורל ישראל עכשיו תלוי בך. סיפור, היה אריה והיה דוב, ובאמת, בדיוק מה שמסביר איך נלחמים עם גוליית עם שריון הקשקשים. ודוד המלך מגיע אליו, זה לא תופע אלה פשוטה. העצה. אין לצאת למלחמה. מה הספרה שלו? שוב גוליית, שוב פליסים. והתשובה בשני המקרים היא אותה תשובה. יצחק אבינו כמו דוד המלך. ואני בהמשך הדברים ארצה לטעון כמו הרבה 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 בניהם ובני בניהם בהמשך. מבינים דבר אחד. כאן התשובה היא בהידבקות המוחלטת באמונת ישראל. השאלה אם לזרוע בארץ ההיא בשנה ההיא צום או לא, היא לא שאלה שצריך לשאול את המומחים. כמו שאת ההחלטה לזרוע בנגב לפני 100 שנה, 100 קילומטר דרומה לקו הבצורת של ארץ ישראל ואז, לא קיבלו המומחים. אלא אותו קול פנימי שקבע שכאן אני צריך לזרוע. ושאלנו מי ציווה על זה את יצחק. והנה התשובה נמצאת בתשובה לשאלה הראשונה ששאלנו בשיעור. שכון בארץ אשר אומר אליך, גור בארץ הזאת. התקשינו בפירושים של הפשטנים. הנה הצעה שנראית מוזרה מאוד של מדרש אגדה. מדרש אגדה קצת נידח מופיע בתורה שלמה מתחת לבראשית רבה מצד שמאל, ושם כתוב כך: שכון בארץ, כאן שכינתך, בארץ אשר אומר אליך בזכות אברהם שאמרתי לו על אחד ההרים אשר אומר אליך. ואתה לא מבין מה הוא. נחזור רגע לפסוקי העקידה, שמסדר הלימוד לא נגענו בהם,
בשבוע שעבר בפרשת ויירא, אבל הזכרנו כבר את הרעיון ולכן אפשר לראות אותו במהירות. אשר אמר אליך, מה שעושה כאן הדרשן הוא משווה פשוט אותו חלק פסוק שמופיע כאן לחלק הפסוק הזה שמופיע בעקידה, אבל הוא עושה כאן הרבה יותר. מה קרה שם באשר אמר אליך? נחזור רגע לפסוקים. ויהי אחר הדברים האלה והאלוהים נישא את אברהם באמצע ימות, ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני, ויאמר קח מאת בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה ואעלה אותם לעולה על אחד ההרים אשר אומר אליך. והזכרנו, ואני אומר את זה עכשיו במהירות מרובה, הזכרנו למה אנחנו מצפים עכשיו? לארץ המוריה, הוא יודע ללכת, אבל מה הוא צריך לעשות כדי לדעת לאיזה הר להגיע בדיוק? לקבל איזשהו ציווי על אחד ההרים אשר אומר אליך. כשדיברנו על עניין השמיעה והראייה, אמרנו אברהם מחכה עכשיו לשמוע את ההר הספציפי שעליו צריך ללכת. מה קורה? וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, והכל עם יצחק. ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נערב איתו ואת יצחק בנו, ויבקע עצי עולה, ויקום וילך אל המקום אשר אמר לו האלוהים, מיד נראה זה ארץ המוריה, והמקום הכללי. ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק. ושאלנו, ואני חוזר ושואל, ולא נותנים על זה את הדעת בקריאה פשוטה של הפסוקים, מה פירוש ויר? מה הוא היה צריך? לשמוע. מה זה ויר? אולי אתה טועה. חז"ל אומרים מיד, ורש"י מביא, וירא את המקום מצד שמאל, ראה ענן קשור אל ההר. אם פוסק הלכה היה הולך לפי עננים קשורים, היינו במצב קשה מאוד. וחז"ל עוד מוסיפים יותר, הוא פונה לנערים ואומר להם, ויאמר אברהם לנעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה ונסתחווה ונשובה עליכם. וחז"ל ידועים פה. אמר לנערים, מה אתם רואים שם? אמרו לו, הרים, אדמה. אמר לי יצחק, מה אתה רואה? אמר, ענן. אמר, או, גם אני רואה ענן. ואתם לא רואים כלום, רק הרים, שבו לכם פה עם החמור. אתם רואים כמוהו, שבו פה. מה יש? הם רואים נכון. אולי אתה רואה לא נכון? הם רואים מדויק. מה שיש כאן זה הרים. התשובה היא עמוקה מאוד, אבל אני מביא אותה עכשיו רק כדי לחבר אותה לעניין שלנו. כאן התרחש אצל אברהם אבינו הנס הגדול הראשון שיחזור והתרחש בעם ישראל כולו בהר סיני. את מה שהיה צריך אברהם לשמוע הוא רואה. את מה שהיה צריך אברהם לשמוע באוזניו, תקיפה שבא מלמעלה והוא איננו קשור אליו, הוא פתאום רואה. וכבר הסברנו, לראות ולשמוע אלה שתי צורות תקשורת הפוכות. אני שומע פרטים, קול ועוד קול ועוד קול. תרי קלי למשפן, אני רואה מכלול. אברהם היה צריך לשמוע ציווי והוא רואה ענן קשור. הוא לא יודע איך בדיוק לתרגם אותו, אבל הוא יודע שהוא רואה כאן איזשהו נתח. הוא יודע שהוא לא הולך לבצע פרט, אלא הוא הולך להתחיל איזשהו כלל אביב. הוא שואל את בנו, מה אתה רואה? והוא עונה לו, ענן קשור על ההר. גם על האוהל שלו הוא ראה ענן קשור. ולנערים הוא לא אומר, שבו עם החמור כי אתם לא מבינים. שבו עם החמור כי אתם לא קשורים לנצח ישראל הזה, שצריך לפעמים לראות בהרים עננים קשורים. זה לא תפקידכם. אתם תישארו כאן, ואני והנער נלכה עד כה. נלך לברר שם מה עושה הענן הקשור. מה קורה שם במזבח? עסקנו קצת בשבוע שעבר. עכשיו נחזור לפסוק שבו פתחנו את השיעור. שכון בארץ אשר אומר אליך. ויצחק אבינו נזכר, הוא היה עם אבא, ובטח שאל את אבא, אבא, איך אתה סומך על ענן קשור על ההר? ולפי ההלכה ככה הקדוש ברוך הוא אמר לך שהוא יאמר. ואבא מן הסתם הסביר לו שהנה אנחנו הולכים ורואים דברים מעולמות אחרים. ובא אל הקדוש ברוך הוא ואומר לו את אותם מילים. לארץ הזאת יש שתי משמעויות. זאת הארץ שבה שכינתך, כמו אצל אברהם של אשר אומר אליך. אבל כל הרעיונות הגדולים האלה מתבטאים בארץ הזאת. את האלוקות הגדולה הזאת, את העננים הקשורים האלה, על כל אלה לא תדרוש, את כל אלה תיישם בארץ הזאת. זאת ארץ שבו זמנית יש בה שני דברים, אשר אומר אליך וזאת. זאת ארץ שמתחברת כל הזמן עם איזשהו קול פנימי אלוקי שמוביל אותנו בתוכה, אבל זה מתבטא פה, באדמה, בארץ, בחול. יצחק אבינו מבין את זה. והוא מבין שצריך למצוא את כוח הגבורה הזה. הוא מבין שאם הקדוש ברוך הוא נתן לו את כוח הגבורה הזה, איתו הוא צריך לפעול. ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא מאה שערים. יש בספר ההקדמות של רב נחמן מברסלב, שבוע שעבר, משהו שלא הספקנו, היה סיפור של רב נחמן. הפעם לא בסיפור של רב נחמן, אלא בסיפור קצרצר שמספר תלמידו הנאמן, מפרשו המובהק היחיד של רב נחמן, רב נתן מנמירוב, שמוציא את כל הדברים של רב נחמן מברסלב. הוא מספר סיפור מרתק שמופיע בימי מוהרנת, הוא מופיע גם בספר שיצא אחר כך בשם ספר ארץ ישראל, שיצא על ידי בעברית פעמים, אמרות אמרות של הרבי על הארץ. ופה מסופר הסיפור הבא. מאדמו"ר הקדוש מוהר"ן, רב נחמן, גילה לנו במאמריו הקדושים גודל נפלאות מעלת קדושת ארץ ישראל. גם עכשיו, כשהיא בגלות, כמו שאמר בפירוש בתחילת מאמר ספר תיקונים יקירים וכולי, מי שרוצה להיות איש ישראלי, היינו שילך מדרגה לדרגה, אי אפשר אלא על ידי ארץ ישראל. ואמר אז, כשמנצחים המלחמה ובאים לארץ ישראל, אז נקרא איש מלחמה. כי קודם שבאים לארץ ישראל, אז אל יתעלל חוגר כמפתח. אבל כשמנצחים, אז נקרא איש מלחמה. ואחר כך אמר כל התורה הנ"ל איך זוכים לבוא לארץ ישראל, אשרי אוזן השומעת. אחר כך, סמוך אחר שאמר התורה הנ"ל, שאלתי אותו זו לשוני. זה סגנון רגיל לתורות של ברסלב, למי שמכיר. שאלתי אותו זו לשוני, זה דבר מרתק. מה כוונתכם? שהרבי אומר, אז נסתום יש כוונה. מה כוונתכם בזה שאמרתם שהעיקר הוא ארץ ישראל? וגער עליי ואמר בלמד א', וגער עליי וענה ואמר, כוונתי כפשוטו, את ארץ ישראל הזאת עם אלו הבתים.
ואמר בלשון אשכנז וזו הלשון. איך מנתקה תות ארץ ישראל. אני מתכוון בדיוק לארץ ישראל הזאת. מדישטיבר, מדיהי. עם החצרות והגגות. היינו שכל כוונתי כפשוטו. שצריך כל איש ישראל לבוא לארץ ישראל הגשמי הזה. שמיושב באלו הבתים והחצרות העומדים שם בצפת ובדבריה ובשאר מקומות ארץ ישראל וכו'. השאלה של רב נתן של התלמיד נובעת מדבר פשוט. הוא הבין שארץ ישראל היא הארץ אשר אומר אליך. ורב נחמן הסביר לו שזאת הארץ הזאת. ורק שהארץ אשר אומר אליך היא הארץ הזאת, יש כוונה למה שאני אומר. מדישטיבר, מדיהייבר. כפשוטו. זאת המלחמה עם הפלישתים. המלחמה היא על אותו הכוח לגלות את הקול הפנימי, לגלות את הגבורה הפנימית, שכשהיא באה לידי ביטוי, היא באה לידי ביטוי במציאות. מי גילה את הסוד הגדול הזה ליהודים שבאו לארץ הזאת בלי שום היגיון, עם ילדים וילדות קיינים וקיינות, לקדחות ומלריות וביטות? מי גילה את הסוד הזה ליהודים שלא רק רב נחמן בימי מוהרנת לא ידעו, ולא רק רשי בפרשת תולדות לא בדיוק הכירו, אולי גם על פרשת תולדות בקושי שמעו, אבל ידעו לזרוע בארץ ההיא בשנה ההיא, והבינו שנצח ישראל לא ישקר. מי לימד את כל אלה לראות עננים קשורים על ההר ולהכיר את הכוח הפנימי הזה ולהיות משוכנע שהוא יבוא לידי ביטוי? המלחמה הזאת עם פלישתים היא לאורך כל הדרך. את שמשון הם מנסים לנצח ומצליחים רק כאשר הם מוציאים ממנו את כוח הגבורה הפנימי. באותו הרגע הוא נופל להם. אלו הפלישתים שנלחמים על אותו דבר. פתחנו, ובזה אני עומד, ביצחק. לא אברהם ולא יעקב גילו את החיבור לארץ הזאת ממש. מי שגילה אותו היה יצחק. נגענו בשבוע שעבר ביצחק, שמן העקידה ואילך כל עולמו הוא העולם הפנימי. יצחק שנקרא על פי חז"ל בזוהר ובמקומות אחרים מת אחרי העקידה. לכן הוא רואה את הכל בפנימיותו. לכן הוא לא יכול אפילו לראות את עשיו החיצוני. לא את ישמעאל החיצוני. הבן הנעקד שרואה את הכל באיזושהי רמה פנימית עמוקה. הוא זה שמגלה גם את החיבור של העם הזה לארץ הזה. אברהם ושרה שאלנו למה נשתנה מצבם, לפני ששאלנו נענה בזה ובזה נעמוד. מצבם נשתנה לא מפני שאברהם עשה דבר טוב יותר משרה, רק מפני דבר אחד. נראה למטה, מופיעים פה שתי הפרשיות, זאת של אברהם מול זאת של שרה. פרק י"ז בסוף לך לך כתוב
ויאמר אלוהים אל אברהם, שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה, וברכתי אותה וגם נתתי ממנה לך בן וברכתיה וכולי. ויפול אברהם על פניו ויצחק, ויאמר בליבו הלבן 100 שנה ייוולד ועם שרה הבא 90 שנה תלד. הוא צוחק. הוא לא רק צוחק, הוא גם אומר, לו ישמעאל יחיה לפניך. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אבל שרה אשתך, וכאן העיקר, יולדת לך בן וקראת את שמו יצחק, והקימותי את בריתי איתו לברית עולם לזרוע אחריו. שרה עושה את אותו דבר. ויאמרו אליו מצד שמאל טיפה למעלה, איה שרה אשתך, ויאמר הנה באה. אגב, נשים טוב לב, פה אתה נראה קטן. איך קוראים לה המלאכים? שרה, לא שרי. ממתי נקראת שרה ולא שרי? מהפסוק שהרגע קראנו. בפרק י"ז. ויאמר אלוהים אל אברהם, שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי, כי שרה שמה. למדנות של שנייה, זאת אומרת שאברהם אבינו גילה את זה לשרה. כי אחרת היא לא הייתה יודעת על מי מדברים בכלל. היא הרי לא שרה, היא שרי. כלומר, את מה שנאמר כאן לאברהם, אברהם גילה לשרה. מה עוד נאמר כאן לאברהם? שהבן הזה שיוולד ייקרא יצחק. על כל מה שהזכרנו, נאמר כאן לאברהם שבאמת הבן הזה ייראה לכאורה אירוני מאוד, מצחיק מאוד, משונה מאוד, אבל הלוגיקה שלו תהיה כזאת, הוא יצחק על כל המיוחד שבו. את זה כבר נאמר לאברהם. אחרי שזה כבר נאמר, עכשיו כבר אסור לתקוף. כל עוד זה לא נאמר וקראת את שמו יצחק, מותר עוד לתקוף. ויפול אברהם על פניו יצחק. זה באמת משונה. אבל אחרי שזה היה משונה, אמרתי לך שזה הפירוש של נצח ישראל. מצחיק. משונה. להסתובב בנגב, לשפוך ברעים ולהוציא משם 100 שערים. אני יודע. אבל הצחוק הזה זה הבן שלו. עכשיו כבר לא זוכר. את שרה יודעת ממה שנאמר לאברהם. עובדה, את יודעת גם ששמך השתנה. את כבר יודעת את זה שהוא יצחק. מה עכשיו את צוחקת? נצח ישראל הוא דבר שעל פניו נראה מאוד לא לוגי. אבל אחרי שמודעים לזה שלא מבינים אותו, הדרישה היא כבר להבין שגם מה שנראה לפעמים מצחיק ייראה בכלל לא כך. הפלישתים הבינו את זה בסוף. ראו, ראינו כי היה השם עמך. יצחק לא היה לו זמן להתעמת איתם, לא על הבאר הזאת ולא על הבאר הזאת. את זה הוא משאיר ליעקב ולאברהם. יצחק הרי בא ללמד את העולם עקרונות. העיקרון הוא שאני והארץ הזאת הולכים יחד. את העיקרון הזה אתם תבינו אם אני כן אשאר בגדר או לא אהיה בנחל או כן אהיה בבאר. אתם בסוף תבואו ותגידו ראו רעים. אתם בסוף תבינו שהסיפור שלנו לא היה קנאה ולא מים ולא שום דבר אחר, אלא חוסר יכולת לצאת את זה שהיה השם עמך. כשתגידו את זה, אתם תוציאו את המילים אתה ברוך השם. בשאר הנאומים הדיפלומטיים והשקריים שלכם, הלא נגענוך, כן נגענוך, לי ברמה של יצחק אין זמן לעסוק. אתם תשימו לב למה שאתם בעצמכם תאמרו. כשאז יאמרו בגויים הגדיל השם לעשות עם אלה, אנחנו גם נבין שהגדיל השם לעשות עמנו, ואז נוכל להימלא חוק בינו.
אותו צחוק, חוקו שנקרא. תודה רבה.